ללמוד את ספר הכוזרי לרבנו יהודה ברבי שמואל הלוי. זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו במאמר רביעי. למה לא? מה הבעיה לי? מה? למה? אה, בסדר, אפשר. שניים. בפרק כ"ה. ואנחנו בעמוד קפ"ה במהדורת אבן שמואל. בסוף הפסקה הראשונה, חמש שורות לפני סוף הפסקה, והנה אילו יכולנו אנחנו. ואנחנו בביאור ספר יצירה לאברהם אבינו, המיוחס לאברהם אבינו, הפרשנות של רבי יהודה הלוי, שהוא מדבר קודם כל, המושג הראשון שמוזכר בספר יצירה זה מושג משולש. ספר, ספר וסיפור, לפי הניקוד של רבי יהודה הלוי, שהוא גם הניקוד של רבנו סעדיה גאון. ספר, ספר וסיפור. ספר זה מלשון ספירה, כלומר כמות, דבר שסופרים אותו. ספר, סיפור, דבר שני, זה דיבור. כשהכמות, כלומר הדיבור הוא יסוד איכותי, הכמות והאיכות הם היסודות של המציאות. זה כלומר שני ביטויים של הרצון האלוהי. ושניהם, ושניהם ביחד יוצרים ספר. מה זה ספר? זה העולם. העולם הוא הספר של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא כותב, זה המציאות. כמו שמשל כתוב, מחנינה מספריך אשר כתבת, ביקש משה להיות אפוס מן המציאות. כן? כלומר, ספרו של הקדוש ברוך הוא זה העולם. ספריך אשר כתבת. עכשיו, אצלנו מדובר בשלוש פעולות שונות. כלומר, ודאי שהדיבור או הספירה הם שונים מן היצירה. כלומר, כשאני כותב, עד שמה שאני, נגיד, אני צריך לתת הוראה, פקודה למישהו, ואני כותב, עד שהפקודה מבוצעת, יש עוד איזשהו הפרש של זמן. מה שאין כן אצל הבורא, דיבורו ומחשבתו, הם עניין אחד, הוא אמר ויהי. בעצם זה בא לומר שהספר, הסיפור והספר, הם שלושה ביטויים של הרצון. עד כאן, ברור. אני חושב שזה ברור, לא? מה הכוונה בכלל של ספר יצירה לפי רבי יהודה הלוי? מה המטרה של כל הספר? בשביל מה קיים ספר? לא זוכרים, למדנו את זה. נראה חנוכה עבר, כל האורות ככה מילאו את הראש, סילקו כל דבר אחר. עכשיו הסתלקו אורות החנוכה, אז בכלל נשארנו בלי כלום. אז בואו נחזור. ספר יצירה של אברהם אבינו, ואנחנו עכשיו במשהו יחסית ארוך, אז צריך להבין על מה מדובר. הספר עניינו לבטא את האחדות שבריבוי. יש בעולם הזה ריבוי, אני רואה צנון אחד, ועוד צנון, ואחר כך מלפפון, וגם שמש וירח, וטבעות שבתאי. אז אני רואה הרבה דברים בעולם, אני רואה גם בני אדם. אז אני לא יודע מה ההבדל, כל כך הרבה מיליארדים של מיליארדים של דברים, אני כבר הולך לאיבוד. האם יש איזושהי כוונה מאחדת לכל זה? האם יש תוכנית אחת מאחורי כל הריבוי? התשובה היא שכן. מי אומר את זה? היהדות, כן? איך אנחנו אומרים? שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. מה זה בא לומר? שרצון אחד פועל את הכל. או כמו שניסח את זה יפה נחמיה. ואתה מחיה את כולם. האמירה הזאת היא לא צריכה להיות רק אמונה, צריך גם לראות במציאות איך הדבר הזה יוצא אל הפועל. איך הדבר הזה מורגש. וזה, ספר יצירה עוסק בזה. הוא מראה לנו שכל המציאות כולה, קודם כל כלולה בשלושה יסודות, הספר, הסיפור והספר, וששלושת היסודות האלה הם כאחד, דבר אחד, הם רצון השם. ברור?
ככה אני רוצה של הסיפור הזה, סליחה, שלא נזכר בפשט, שאברהם אבינו, ראיתי באיזה מקום שהוא לא אוסף אל אחד, הוא חיבר כמה ספרים. ואיפה זה יוצא?
לא הבנתי את השאלה בכלל.
מה המקור לזה שאברהם אבינו חיבר את ספר יצירה?
זה השאלה שלך. זה מסורת קדומה. זאת אומרת, המסורת הזאת היא כנראה גם לא נכונה מבחינה היסטורית. היא לא נכונה מבחינה היסטורית, אבל היא מתארת ביפה את המהלך של אברהם אבינו. זה כתוב בספר יצירה עצמו שאברהם אבינו חיבר. בספר יצירה זה כתוב. בסוף הספר.
זה לא מדויק, אז זה מישהו כתב שאברהם אבינו...
זה נכון, אבל זה לא כך משנה, כי אנחנו מכירים את אברהם אבינו בתור מגלה אמונת הייחוד, ולכן ראויים הדברים האלה לא. גם הגמרא אומרת שאברהם אבינו כתב הלכות עבודה זרה. 400 פרקים, איך אומרת הגמרא? ש400 פרקים היה לספר הזה. 400 פרקים זה כמה ספרים? זה במסכת עבודה זרה. מה, לא לומדים את זה בישיבות? מסכת עבודה זרה? כן.
רציתי לדעת, אנחנו מסתכלים על השאלה, על עיקר השאלה שאמר הקוזרי, שהוא ביקש שהרב יהודה, שהחבר, יראה לו חוכמות הטבע.
נכון.
זה היה השאלה, נכון?
נכון.
עכשיו בינתיים אני לא מבין את הקשר. בין השאלה לתשובה עד עכשיו.
יפה מאוד, יפה מאוד. אני חוזר, אגב, אני חושב שקצת עסקנו בשאלה שלך כשהתחלנו את זה. כתוב, אתה שואל שבפסקה כף דלת, כתוב, אמר הכוזרי, הנני מבקש ממך כעת, כי תראה לי מקצת משיירי חוכמות הטבע, אשר לפי דבריך היו נמצאות ביניכם. ואז הוא נעלה עם ספר יצירה. ואתה שואל, איפה זה חוכמת הטבע פה?
עוד לא הגיע, לא יודע.
כן, כן, ברור, ברור. לא, אני חושב שפשוט המושג טבע פה הוא לא מדויק. אין הכוונה לחוכמת הטבע במובן של פיזיקה, אלא במובן של המציאות, העולם בכלל. מהי החוכמה שבעולם? זה הכוונה.
לפי דעת תורה?
לפי המסורת היהודית, נאמר ככה. אז הוא מביא לו ספר יציר.
הוא מדבר על חוכמת הטבע.
כן. אני לא יודע אם זה חוץ מהתורה. כי לפי דבריו, גם במאמרים קודמים, חוכמת שלמה, שהיא חוכמה שמקבלת סיוע אלוהי, היא חוכמה העוסקת בכל ענייני העולם. ככה הוא אומר. זאת אומרת שבימי שלמה לא היה הפרש כל כך ברור בין החוכמה לבין התורה. למשל, יש ספר בשם משלה שכתב שלמה המלך, ושם כתוב דברים מאוד מעניינים. חוכמות בחוץ תרונה, בראש אומיות תיתן קולה, וכו' וכו'. אני חוכמה, שכנתי עורמה, לי בינה, אני בינה, לי גבורה. מי מדבר שם? לא, אבל את הדברים שלו הוא שם בפי מי? בפי החוכמה, נכון? עכשיו, מעניין, כל המדרשים שמביאים את הפסוקים האלה מדברים על התורה. אבל שלמה אמר חוכמה. כן? כנראה שההבחנה שאנחנו עושים בין תורה לבין חוכמה היא לא הבחנה אבסולוטית. יש על זה הערה מאוד חשובה של הרב קוק. בשמונה קבצים, בקובץ א'. בקובץ א', פסקה ת' ת' ק'. ת' ת'. זה מסוג הדברים הקצת מוזרים, הקצת מוזרים שיש בדברים האלה, אבל הרב קוק כתב את זה בכל זאת. לפעמים, טוב, אולי נקרא את זה, לא, נקרא את זה באמצע. בדרך כלל, כלומר באופן כללי, אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. הננו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים, כדי לברר יפה את התורה. ומתי הוצאו אלה מן התורה? אין לנו בירור. כלומר, מתי החליטו שמדע מסוים הוא לא תורה? כן? עסק הרפואה כלול הוא בתורה, שהרי באגדות הש"ס הכניסו אותו. הרי יש לנו דפים בגמרא עם הוראות ברפואה. סימן שהרפואה היא חלק מהתורה. והעסק דחיי דבריאתה היה העיקר שהזקיק את רב הונה שיצווה לברי למיזה לקמא דרב חסדא. כן, רב הונה שלח את הבן שלו ללמוד אצל רב חסדא. אז שאלו אותו, מה למדת אצל רב חסדא? הוא אומר, למדו שטויות. מה שטויות? הוא לימד איך להתנהג במחילה מכבודכם בבית הכיסא. אמר לו רב הונה, איזה יופי, הוא מלמד אותך חיי דבריאתה. מסביר לך איך לחיות. עוד יותר תלך ללמוד אצלו. אבל הוא הולך ללמוד אצלו תורה, לא? אז הוא אומר, העסק דחי דבריאתה היה העיקר שהזכי כתרבונה שיצווה לברי למזה לקמיד רב חסדה, עוד יותר מהטעם של חידוד שמעתה. במשלה, הננו מוצאים את השבח של החוכמה בדרך כלל. כלומר, החוכמה, לא התורה. אז ההבדל בין חוכמה לתורה לא כל כך ברור. יוכל להיות שקלקולים מוסריים של חכמים אחדים גרמו להגדלת הרעיון של ההבדל שבין התורה והחוכמה. בכלל, מביאים כל המדעים להכרה האלוהית ולאהבת אלוהים. אם כן, הם כלולים בציווי של שמע ואהבת. שעל זה סובב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. וכולי. אני כאן מדלג. אני כאן מגיע בסוף. וכל חוכמה באמת אור השם היא. והאגדה הברורה, המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית, היא שאלה גדולה. לא רגיל, נכון? לא רגיל דברים כאלה, אבל ככה הוא אומר. ולכן גם זה אחת הסיבות שלא רצו לפרסם דברים כאלה. כן, מה אתה אומר?
אני זוכר את השמות, אבל אני יודע שגדולי הרבנים שאל את הקרוב שלו, שיגיד לו מה אני שלמדתי את כל התורה כולה ללמוד חוכמה יוונית, אז הוא אמר שזמן שלא יום ולא לילה.
אתה צודק, אבל
אני... התנגדות ללמוד את העשה.
אני חוזר על שאלתך. אני חוזר על שאלתך, אדוני. אתה אומר שמובא בספרי על אחד החכמים שאמר, מה אני שלמדתי את כל התורה כולה כפלוני, אלך ועסוק ולמד חוכמה יוונית. אמר לו בשעה שהיא לא יום ולא לילה. אז יכול יש פה התנגדות. אבל אני רוצה להעיר פה שתי הערות. שלוש לפחות. הערה ראשונה, אתה שם לב שכשאותו אדם שאל, אני שלמדתי כל התורה, מהו ללמוד חוכמה יוונית, הוא כבר חי בעולם של מחשבה שבה יש הבדל בין חוכמה לבין תורה. ברור? הרב מדבר על השלב שלפני ההבדלה הזאת. ברור? זה הנקודה הראשונה. כלומר, כשעדיין החוכמה כלולה בתוך הקודש. וזה המדרגה של ספר יצירה. זה דבר אחד. דבר נוסף, מי הוא אותו פלוני שלמד כל התורה כולה? כלומר, אני שלמדתי כל החוכמה כולה, כל התורה כולה כפלוני, אלך ועסוק בחוכמה יוונית. מי זה הפלוני הזה? זה פילון. פילוני, כפילוני. כן? לא, בספר כתוב כפלוני. אז יש מי שאלה את ההשערה שאולי הכוונה לפילון האלכסנדרוני.
זכרו שזה עם שמות, אבל...
לא, לא. דבר שלישי, לגבי השאלה, מתי ללמוד חוכמה יוונית? הוא לא אמר לו, אל תלמד. הוא אמר לו, בשעה שהיא לא יום ולא לילה. סימן שיש זמן כזה. צריך למצוא את הזמן שהוא לא יום ולא לילה. מה זה? כשהכל לילה, אל תעסוק בחוכמה יוונית. כלומר, כשיש חשיכה גדולה בעולם, לא כדאי להתעסק בחוכמה יוונית, זה יפיל אותך. כשיש יום, הכל ברור, משום מה אתה צריך את החוכמה היוונית. כשאתה בין היום לבין הלילה, זה הזמן. בסדר?
בדמדומים.
בדמדומים, זהו, זה מבין. כן, בבקשה.
ברור שלך שזה מתכוונים לבית הכיסא, שלא מצווים ללמוד שם תורה, כי זה...
לא, לא, אין הכוונה לזה. אין הכוונה שזה בבית הכיסא, יש אפילו, יש הערה מאוד מעניינת של רמח"ל בנושא הזה. רמח"ל יש לו ספר קטן בשם דרך חוכמה, מכירים? דרך חוכמה, זה משהו כמו חמישה עמודים. זה שיחה בין רב לתלמיד. מה הנושא של השיחה? מה ללמוד? מהו סדר הלימודים? הוא אומר, כבוד הרב, אני משתוקק מאוד לדעת את האמת, תגיד לי מה ללמוד. ואז שמענו, יש שם דיון שלם על מהות החוכמה בכלל ומהות התורה. ובסוף הוא עושה לו גם חשבון מדויק, מהו החומר שהאדם שצריך להיות, שתלמיד חכם צריך לדעת. אז כמובן זה כולל כל התורה כולה, מכל הצדדים. והוא כותב גם החוכמות. והוא מביא לו רשימה של חוכמות שצריך ללמוד. חוכמת הדקדוק וחוכמת הפילוסופיה וחוכמת זה וחוכמת זה וחוכמת זה. בסוף הוא אומר... כשסדר הזמן הוא שכאשר אדם למד את כל זה, אז הוא צריך להתעסק בעיקר באלוהיות. כלומר, עניינים של סתרי תורה, קבלה וכו', בזה אדם צריך לעסוק. אחרי שהוא גמר את כל התורה כולה, הוא צריך ברוב זמנו לעסוק בסתרי תורה. הוא אומר, ושאר החוכמות, כשילמדן, כלומר שיגמור ללמוד אותם, יניחן. רק יחזור עליהם בשעת היפנותו לבית המים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, רק החזרה בבית הכיסא. לא עצם הלימוד. או, זה הרמח"ל. רק הוא אומר, ומשאר חלקי התורה, אל יניח ידו, רק דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. או, טוב, אז אם כן, זו שאלה חשובה. אנחנו כנראה לא במדרגה הזאת של חוכמה שהיא התורה או תורה שהיא החוכמה, אז אנחנו מבדילים. בסדר. עכשיו בואו נחזור לדברי החבר בעמוד קופה, חמש שורות לפני סוף הפסקה. והנה אילו יכולנו אנחנו בשעה שאנו מזכירים את השם איש, או רושמים רשמי גופו, להוות את האדם כמו שהוא בתבניתו, הייתה לנו היכולת שישנה לדיבור האלוהי ולכתב האלוהי, והיינו לבוראים. יכולת כלשהי מעין זאת יש לנו בציורנו השכלי. כלומר, כאן אולי הוא רומז לאפשרות של עשיית גולם. כן? התלמוד אומר על שני חכמים שכל ערב שבת היו לומדים ספר יצירה, והיו בוראים עגל, שהם היו שוחטים אותו ואוכלים אותו בשבת. ככה כתוב בגמרא. כן, גם כתוב על רבה, מגדולי האמוראים, רבה ברא גברא, שרבה ברא אדם. מה שנקרא, לברוא גולם. כן, וגם מסופר על כמה מחכמי ישראל במשך הדורות שעסקו בדברים האלה. מה המשמעות של הדברים האלה? איך אפשר לברוא גולם? הכוונה, על פי המשפט המפורסם בגמרא, איבאו צדיקי ברו על מה. כלומר, אם הצדיקים היו רוצים, הם היו בוראים עולמות. איך אפשר? מסביר הרב קוק בשמונה קבצים, אם הם היו מעלים את רצונם לרצון האלוהי, כלומר, הייתה זהות בין הרצון של השם לבין הרצון של האדם, ממילא היה נעשה מה שהרצון האלוהי עושה, מה הרצון האלוהי עושה. הוא בורא, אז גם האדם יכול לברוא. בסדר? אז זה הכוונה שנגיד ספר יצירה, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לברוא גולם היום, אבל הקופנים אפשר לזהות את הרצונות שלנו עם הרצון העליון. יש חוכמה שלמה, חוכמת האותיות. חוכמת האותיות מבארת את המשמעות של האותיות. מה זה אותיות? מה זה? לא, זה לא סימנים. האותיות זה רצונות. זה רצונות. את הרצונות האלה אנחנו מסמנים בסימנים. אבל העיקר זה לא הסימן, אלא זה האות. האות זה הרצון המבוטא בסימן הזה. אם לומדים את האותיות כראוי, לומדים את הרצונות כראוי, ואז אפשר גם לברוא איש. אם אתה יודע מה זה א', ומה זה י', ומה זה שין, ומה המשמעות של החיבור ביניהם, גם מה שלא תברא. מובן? טוב. יש על זה ספר יפה שכתב הרב קוק, נקרא רש מילין, לברר את הרצונות שבאותיות. בכלל, המילה אות פירושה הרצון, כידוע, נכון? מאיזה שורש זה בא המילה אות?
איבה.
איבה, נכון? איבה, משון, רצון. כן, איבה למושב לו. רק שהרצון, כשהוא בלתי מבורר, א' ו', הוא נשאר מסופק. נכון? קוראים לזה או. המילה או בעברית, מראה על הספק, נכון? אפשר כך, אפשר כך. או זה, או זה. אבל אם אתה מוסיף לזה תו, כלומר קביעות, כלומר, אתה מתווה, התוויה, שם תו, או עם תו, יוצא אות. מבין? טוב. מה?
יש, כן. יש מחלוקת לגבי האם, נגיד, הגולם
מפראג.
מחלוקת לגבי אם הוא היה באמת או לא?
אתה שואל לגבי הגולם שמייחסים למהר"ל מפראג, אם הוא היה או לא היה. כן, זה מחלוקת. אבל למשל, היעווץ, רבי יעקב ממדין, מספר שהסבא רבא שלו, לא, החכם צבי, סליחה, אביו של היעבץ, רבי צבי אשכנזי, מספר שהסבא שלו, רבי אליהו בעל שם, עשה גולם. כן, הוא מביא את זה.
יש אנשים שראו, יש דעות שראו אותו?
הוא מספר את זה לסבא שלו, אני יודע, אני סתם מספרים, אז מישהו ראה את הגולם הזה.
לפי מה
שהרב אומר,
אז באמת היה.
על המהר"ל אני לא יודע, העדויות מסופקות, אבל לגבי רבי אליהו בעל שם, העדות הרבה יותר ברורה. גם בגמרא כתוב על רבה. גם הגאון מבין להעיד על עצמו, שהוא התחיל לעשות, והוא הפסיק את זה באמצע. הוא מספר את זה. טוב, אולם, בואו נמשיך עכשיו בפסקה הבאה. שלום הרב, תוכל נא להסביר שוב בקצרה מהם ספר סיפור בספר? אין ניקוד במקלדת. יש ניקוד במקלדת, רק צריך לדעת איך עושים את זה, אבל זה לא כך משנה. הסברתי כבר בתחילת השיעור מה שהסברנו בשיעור הקודם לפי הכוזרי, שספר זה הכמות, סיפור זה האיכות, והספר זה התולדה, התוצאה. שאצלנו מדובר בשלושה דברים, אצל הבורא זה עניין אחד. כן? ברור. אולי מזה גם הביטוי ספירות, אצל חכמי הקבלה, על הרצונות האלוהים. כן.
אבל הרב דיבר על גולם, הקריאה של איש, אנחנו לא יכולים לברוא גולם, בזה אנחנו שונים מהקבלה.
סליחה, אתה אומר שריאל אומר שאנחנו לא יכולים לעשות גולם?
אומר, אילו יכולנו,
זה מה שהוא אומר, אז הוא לא אומר שאנחנו לא יכולים. אילו יכולנו אנחנו, בשעה שאנו מזכירים את השם איש או רושמים רשמי גופו, להוות את האדם כמו שהוא בתבנתו, הייתה לנו היכולת שישנה לדיבור האלוהי ולכתב האלוהי. אילו יכולנו. אבל למה הוא מזכיר את זה בכלל? הוא אומר אנחנו לא יכולים, הוא כתב את המילים אבל אנחנו לא יכולים. אני לא ראיתי את זה אצלו. לא ראיתי שכתוב ככה.
כתוב אילו
יכולנו, זאת אומרת שאילו. אילו יכולנו, כי הוא לא יכול, כי הוא פשוט כזה, רבי יהודה הלוי. אבל יכול שמישהו אחר יכול. יש דברים מפתיעים לפעמים אצל הראשונים. אתה יודע, למשל, אתה מכיר את הגורל הגרא המפורסם. גורל הגרא. מה המקור הקדום ביותר לגורל הגרא? למרבה הפלא, הרמב״ם. הרמב״ם מובא בתשובות הרמב״ם מהדורת בלאו, שהיא המשך של מהדורת פריימן. כתוב בערבית, שאלה ששאלו את הרמב״ם, האם מותר לדפדף בתנך כדי לדעת את הנסתרות? כן, כמו, זה בעצם גורל הגרא. והתשובה של הרמב״ם היא מפתיעה עוד יותר. בכלל, זה שהשואלים ראו לנכון לפנות לרמב״ם שאלה הזאת, זה כבר מפתיע. עוד יותר מפתיע התשובה של הרמב״ם, שהוא כותב, לא לעשות את זה בפני גויים, מפני חילול השם. הוא לא אומר זה שטויות. אז כנראה שיש ידיעות שעברו במשך הדורות, עם דברים קצת מוזרים בעינינו, אבל לא בגלל שזה מוזר בעינינו ולא פוליטיקלי קורקט, ונשמע לא רציונלי, נוכל למחוק את זה מן הפרוטוקול. כן? טוב, נמשיך. אולם, הלשונות והכתבים, יש לאחדים מהם יתרון על חבריהם. זה דבר, הסוגיה הזאת התחילה לעניין בימי הביניים, בימינו היא הפכה להיות מאוד מאוד מרכזית במחשבה האנושית. מהו התוכן של הדיבור האנושי? מה זה המילים שאנחנו אומרים? אחד הדברים הנעלמים ביותר, איך נולדה השפה? יש על זה מחקרים, יש דברים שאפשר לברר, מאיפה זה בא, גם במוח. מנסים לחקור את זה, אבל אנחנו רואים שהשפה הולכת ומתפתחת. ואפשר אפילו לעקוב אחרי התפתחויות של שפות, לפעמים. אז השאלה היא, האם יש שפה מקורית? האם יש איזושהי חוקיות פנימית לנפש האדם? איך לדבר? זה שאלה מאוד מאוד רצינית. ייתכן שאם נוכל לעמוד על סוד השפה, גם נוכל לעמוד על סוד נפש האדם. כן. יש בנביא, בספר צפניה, אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כלומר, יש איזה שלב של חיפוש אחרי השפה האמיתית. אחד הדברים הנוראים שקרו במשך הדורות זה יצירת המינוח הפילוסופי. המינוח הפילוסופי הוא מאוד מאוד מדויק, והוא מאוד מאוד רחוק מן החיים. כלומר, ברגע שאני נותן מושג, אני ברגע שאני נותן איזושהי מילה כדי להגדיר משהו, התרחקתי מן הדבר עצמו. היה גוי אחד בשם מרטין היידגר שהבין את זה. כן? שהקונספט מרחיק מן הדבר. גם הרב קוק כותב את זה, אגב, באורות הקודש. ולכן, החיפוש אחרי השפה הברורה, זה בעצם בקשת הנבואה. הנבואה באה אחרי שנשברו המסגרות של הקונספטים הפילוסופיים. וזה התחיל רק לפני 200 שנה. כלומר, מאז 200 שנה, הפסיקו הפילוסופים להאמין ברצינות של המושגים שהם יצרו בעצמם. ואז יש חיפוש אחרי שפה אחרת, שפה חווייתית, קיומית קוראים לזה, שיכולה להפגיש את האדם עם עצם חוויית החיים. לא קל, אבל יכול להיות שאנחנו בדרך לזה. כן.
מה קרה לפני 200 שנה?
מה שקרה לפני 200 שנה זה המהפכה הקנטיאנית. היה גוי אחד בשם עמנואל קאנט. אדם ישר וטוב. הוא שאל את עצמו שאלה יפה. הוא אומר, במקום לעשות מה שכל הפילוסופים עשו, הרי מה עשו כל הפילוסופים לפניו? הם אמרו, בואו ניתן תשובות לשאלות. יש לנו שאלות, בואו ניתן תשובות. מה הכלי שבו נשתמש? השכל. יפה. אומר עמנואל קאנט, בואו נבחן את השכל עוד לפני כן. בואו נבדוק מהם הגבולות האפשריים של השכל. עוד לפני שאנחנו משתמשים בו. קוראים לזה בעברית מודרנית אפיסטמולוגיה. ואז הוא הגיע למסקנה, אני כאן מקצר מאוד, אי אפשר לדעת שום דבר. זו. אחרי האמירה הזאת, שאי אפשר לדעת שום דבר, אז נכנסה הפילוסופיה למשבר. בסדר? ומאז היא בעיקר קיומית, אקזיסטנציאלית, מה שנקרא. בסדר? יעיין הכבודו בכתביו המשעממים של ויטגנשטיין, למשל, בנושא הזה. יש מעלים. טוב. אולם, עכשיו, מה שעושה כאן רבי יהודה הלוי, הוא מסביר לנו שהשפה היא בעצמה מדורגת. היא מדורגת. יש שפות, יש לשונות. טוב, זה המשך של הסיפור של מגדל בבל. תראו את המרכזיות של שאלת הלשון במגדל בבל. שלא רק שהגויים הם בגלות, הלשונות בגלות. כלומר, אתה אומר איזשהו מילה, או אתה אומר איזשהו משפט באיזושהי שפה, והשאלה האם אתה קרוב אל המשמעות המקורית, או אתה בנגזרת, או נגזרת של הנגזרת של המשמעות המקורית. וזה לא דבר סתמי, כי הלשונות נושאות בתוכן גם תכנים תרבותיים סמויים. למשל, המילה איש. מכירים את המילה איש בעברית? מה הנקבה של איש? אישה. זו תופעה ייחודית לעברית. בכל השפות האחרות, המילה אישה איננה הנקבה של המילה איש. למשל, ביוונית, אנתרופוס, בשביל איש, אישה, גינר. נכון? במשל, בצרפתית, איך אומרים בצרפתית איש? מישהו יודע אולי? מתזכיר לי, מה? איך אומרים איש? אום, כן, אום, נכון. כן, ואיך אומרים אישה? פאם. פאם, נכון? כן, אז שימו לב שהמילה פאם איננה הנקבה של המילה הום. משל באנגלית גם כן. המילה, איך אומרים איש באנגלית? מן. אז אישה צריך להגיד מנס, נכון? מן, מנס. למה? זה נקבה, לא? אז צריך להיות אי דאבל אס, לא? אבל יש חושב שיש מילה אחרת בשביל אישה. נכון, וומן. אז וומן זה לא נקבה של מן. כלומר, יש בכל השפות משודר, באופן סמוי, אינטואיטיבי, שאישה זה לא הנקבה של האיש. אלא שכל אחד מבני אדם, בן איש בן אישה, הוא יצור שלם בפני עצמו. עכשיו, זה שמתחתנים, זה באופן מקרי. זאת אומרת, יש צורך להיות ביחד, מכל מיני סיבות, מזדקקים זה לזה. אבל ההזדקקות לא הופכת את זה לשני חלקים של זהות אחת. רק בעברית, מצאנו למשל שהמילה אישה והמילה איש, הם שני חלקים של אותה הזהות, כך ש בלעדייך אני חצי בן אדם. אני בעצם כלום. כן? זה מיוחד לעברית. יש הרבה דברים כאלה שאפשר לראות. למשל, אתן לכם דוגמה, איך אומרים אחריות בעברית? איך אומרים אחריות בעברית? מה? אני שואל, בעברית איך אומרים אחריות? אחריות, יפה. ואיך אומרים באנגלית אחריות? Responsibility. שימו לב להבדל העצום. אחריות זה מלשון אחר. כלומר, אני אחראי לאחר. האחר הוא החשוב באחריות. ב-responsibility זה מה אני אענה כשישאלו אותי. כן? Responsa. זה במילה לטינית responsa, שזה תשובה. כלומר, לתת תשובה. Responsibility, היכולת לתת תשובה. כן? אז איפה המרכז פה? באחריות אצלי. יש הרבה דברים שאפשר לראות. אז השאלה היא איך נדרג את השפות? כלומר, האם יש איזשהו היגיון פנימי שמעניין אותנו בשפות?
אנחנו מסדרים בערבית.
מה, גם בערבית?
מסעוליה.
מה?
מסעוליה זה גם
מה... מסעוליה, כן, נכון. כן. האם לאלוהים יש רצון אבסולוטי ומוחלט שאליו אנחנו צריכים לקלוע, או שמה הרצון האלוהי הוא איננו משהו סטטי? מהו בדיוק הרצון האלוהי? זאת בדיוק השאלה שאני שואל. זאת אומרת, אם היינו יודעים מהו הרצון האלוהי, היינו האלוה בעצמו, או לפחות היינו בוראים יחד איתו. והרצון, זה הרמב״ם, יש לו פרק שלם במורה נבוכים על זה, שהרצון הוא בהגדרה דבר דו ערכי. כלומר, הרצון לעומת החוכמה. החוכמה היא הכרחית, הרצון מתנדנד. ולכן קשה לעמוד על מהותו של הרצון. שלום כבוד הרב, האם ניתן לומר שנקודת המוצא של בן האדם, על מנת ללמוד תורה ולדעת את האמת, היא האמונה שאין עוד מלבדו, ושהבחירה החופשית הבסיסית היא לא לסמוך על כוחו או חוכמתו של בן האדם, כי אם על השם אלוהי ישראל. אינני יודע. זה נראה לי קצת יותר מדי ויתור על העצמאות האנושית, שזה לכאורה רצון השם, שהאדם יהיה עצמאי. הרי הבחירה, לפי השאלה שלך, אתה מנסח את הבחירה החופשית כברירת מחדל, שהיה יותר טוב שלא יהיה. אז שמה הקדוש ברוך הוא ברא את הבחירה החופשית? כן? זה, יש איזה מין, לא יודע, אולי אני טועה בדבריך, אבל יש איזה מין טון של עדיף לא להיות חופשי. כן? אבל זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, מה אני אעשה?
יותר קל.
כן, יותר קל, אבל זאת לא האמת. טוב. אז בואו נחזור עכשיו, אחרי שתתתי לכם את ההקדמה הגדולה הזאת בנושא האם זה נכון שהילוסופיה היא מוגבלת מיסודה והיא בעצם רק מניחה את הדעת, אבל לא פותרת את השאלות באמת, שהרי יש מקום שהשכל אינו יכול להגיע אליו מכיוון שהשכל הוא דבר מוגבל. ייתכן לומר ככה, רק שאני חושב שכל מה שאמרת הוא נכון על הפילוסופיה ולא על הילוסופיה. או שפשוט הוא לא הקליד את הפה, פשוט, יכול להיות, שבהקלדה לא יצא. טוב, אז בואו נחזור כן לדברי רבי יהודה הלוי. אולם, הלשונות והכתבים, יש לאחדים מהם יתרון על חבריהם, מהם ששמותם מתאימים לתכונות הדברים המכונים בהם, ומהם ששמותם רחוקים מן הדברים. למשל, יש תוף אפריקאי, המכונה טמטם. למה הוא נקרא טמטם? כי זה הרעש שהוא עושה, טמטם. אז זה באמת מתאים. כן? אך הלשון האלוהית, זה מה שנקרא אונומטופיה. יש מילים שהן מקוריות על שם הצליל שלהם.
בקבוק.
בקבוק, כן. או המילה אש. מאיפה זה בא המילה אש? כי זה מה שזה עושה. נכון? בסדר. אך הלשון האלוהית, לשון אשר האלוה בראה ולימדה לאדם ושמה על לשונו ובליבו, היא בלא ספק השלמה בלשונות שכינוייה המתאימים ביותר לכל הדברים אשר עליהם יורו. וכמו שאמר הכתוב, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. רצונו לומר, ראוי הוא שם זה המתאים למכונה בו ומודיע טיבו. הפירוש הזה של רבי יהודה הלוי לפסוק הוא ההפך הגמור מהפירוש של הרמב״ם. הרמב״ם הסביר, וכל אשר יקרא האדם נפש חיה הוא שמו, מכאן שכל הלשונות הן הסכמיות. בדיוק הפוך, נכון? לפי הרמב״ם הלשון היא הסכמית, כלומר היא לא מורה על כלום. ורבי יהודה הלוי, עד רבה, הלשון של האדם היא מגלה את מהות הדבר. נפש
חיה.
מה זה גם זה וגם זה? או היא הסכמי או מהותי, תחליט.
אנחנו מסכימים הלשון שתהיה גם...
לא, כלומר, לפי ההנחה שזה, הלשונות הם הסכמיים, זה שאנחנו החלטנו לקרוא לזה כוס, אלא זה שום קשר למהות של זה. ברור? למה שאין כן, לפי רבי יהודה הלוי, אם האדם החליט לקרוא לזה כוס, כי זה באמת כוס. זה המילה המתאימה באמת. ברור? אז זה הבדל מהותי, זה בין שתי השיטות, לא? ככה נראה לי. עכשיו, לפי זה, יוצאת מזה מסקנה... מה? אה?
הם יקרים שזה גם מהות וגם הסכמי.
השאלה אם זה תמיד הסכמי או תמיד מהותי. מה יש מה לדבר על זה? יש דיון שלם של לייבניץ על זה, על ההסכמיות והמהותיות של הספר. בדיאלוגים החדשים על התבונה האנושית. טוב, בקיצור. בקיצור, או יצא לי. מה רציתי להגיד?
זה הפור בין
הרמב״ם? כן, שזה הפור בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי, אני יודע, אבל... מה זה, אגיד משהו על זה? טוב, יצא לי, מה אני אעשה? טוב, בסדר, אז מה נעשה? טוב, לפי רבי יהודה הלוי, על קובלים, העברית היא השפה המהות... כן, יצא לנו מזה משהו חשוב. והוא, שאם אני רוצה לדעת על איזשהו מושג... האם הוא רציני או בלוף? האם זה קיים או זה לא קיים? יוצא לנו פה קריטריון מעניין. אם יש לזה מילה בעברית, זה קיים, אין לזה מילה בעברית, זה לא קיים. אני רוצה להגיד לכם כמה דוגמאות. מה? יש מילים שלא קיימות בעברית. מי?
נדמה ששמעתי שהאנגלית...
כן.
אבל... מעביד,
נכון, אתה צודק, אתה צודק. אז בוא נבדוק. בוא ניתן דוגמה, אני רוצה להביא פה כמה דוגמאות. למשל המילה מצפון, conscience, נכון? זאת מילה מאוחרת מאוד בעברית. בתנך היא לא קיימת. לא רק בתנך, גם אצל חזל היא לא קיימת. זאת אומרת, המילה מצפון הומצאה בתקופה מאוחרת כדי לתרגם מילה לטינית. אבל מצד האמת, זה לא קיים בעברית. אין המושג מצפון.
אין יראת אלוקים, אין מצפון.
זה כבר תרגום לעברית מודרנית. יראת אלוהים, סליחה, יראת אלוהים...
שאין אצלכם
יראת אלוקים, אין מצפון. זה שני דברים שונים. יראת אלוהים, אני יודע מה זה. זה שיש לאדם יראה מאלוהים. מצפון זה לא יראת אלוהים. אתה מבין שזה לא אותו הדבר. המצפון זה מושג, אני אגיד לך בדיוק איפה נולד המושג הזה. המושג מצפון נולד אצל הסטואיקנים. הם החליטו שיש לאדם איזה מין אל קטן בקרבו שנותן לו צווים ואומר לו עשה כך ואל תעשה כך. זה משהו אוטונומי, זה פנימי לאדם. זה בדיוק ההפך של המושג יראת אלוהים. אני אגיד לך עוד דוגמה אחרת. הפועל, יש פועל באנגלית, יש פועל באנגלית, מישהו יודע פה אנגלית? To have, כן. בבקשה, תרגום לעברית. To have, כן. T-O-H-A-V-E. בבקשה, אני רוצה בעברית. לא, זה to be. To be, to have. נכון, to be, בעברית יש לי מילה בשביל זה, להיות. אני רוצה to have, לא be have. לא. יש לי, יש לי זה לא פועל. אין פועל to have בעברית. מה זה אומר? זה אומר שהעברית אומרת שהמושג של בעלות הוא בלוף. אין דבר כזה בעלות. עוד מילה שלא קיימת בעברית. רוצים עוד מילה שלא קיימת? מה? כן, אבל זאת אומרת, יש פעולה. יש פעולה של בעלות. הבעילה למשל. כן? או, כלומר, יש מעשה שמציין את זה שהדבר הזה שייך לי. אבל אין...
זה יוצר בעלות, אבל מה?
זה יוצר בעלות, אני מסכים. רק שהבעלות היא פיקציה, היא לא דבר שבמהות, אלא היא מוסכמה. אני אומר שדבר הוא שלי, אבל באמת זה לא נכון שהוא שלי. אלא החלטנו שברגע שהגבעתי, אז זה שלי. אבל זה לא, בעצם שום דבר לא השתנה פה. כן. יש עוד מילה שלא קיימת, רוצים עוד מילה שלא קיימת בעברית?
כן.
למשל, thinking. בבקשה, לתרגם. מחשבה. הבעיה שהמילה מחשבה בתנך, אין פירושה מחשבה. בעברית תנכית, המילה מחשבה, פירושה, תכנון. למשל, מחשבת המן בן המדתא אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת המן? משהו תכנן לעשות. זה הרצ... אני כן, מחשבה בעברית זה אחד הענפים של הרצון, לא של השכל. בסדר? או למשל, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. כבר מה שאני תכננתי, השם תכנן אחרת. זה משהו של מחשבה, זה מכוון אל המעשה. המחשבה בתור דבר מופשט, אבסולוטי, לא קיים ביהדות. כן? יש, אפשר להרחיב בזה. כן? לעומת זה יש מילים עבריות שאין להם תרגום לשפה אחרת. כן? זה גם. מה?
כאילו.
הנה, כאילו. או, אז יודע שאפילו המילה חוצפה. לא קיימת בשפות אחרות. יש מילים דומות, מקבילות, אבל זה מושג ישראלי מובהק. כן? כן. כן. אם אכן הפילוסופיה היא דבר מוגבל, כיצד עלינו להגיע לדעת השם כמו שאומר הרמב״ם? כיצד אני יכולה לדעת דבר שאינני יכולה להשיגו בשכלי? הרב, אני מאוד רוצה לדעת את השם, אבל אני לא יודעת איך עושים את זה. וואו. טוב, זאת שאלה שהיא חורגת מההיקף של מה שאנחנו לומדים כעת. מה? שתבוא למכון אורה, ומה אני אגיד לה שם? עכשיו, זה קשור לפרק חמישי של ספר שמונה פרקים. אז יש כמה אפשרויות. או שתקראי, או שתורידי מהארכיון את השיעורים שלי על פרק חמישי של שמונה פרקים, אני מקווה שיש. או שתחכי עד שנגיע לפרק חמישי. או שתקראי מה שכתבתי בספר שלי על שמונה פרקים, פרק חמישי. שם יש דיון רחב בשאלה שלך. ואפשר גם לעיין בספר כל הנבואה לערב הנזיר דצל, רבי דוד הכהן, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע. וגם אפשר לקרוא באורות עמוד קי"ט וקי"ף בצימאון לאל חי. ומה עוד? ואלה, זה מספיק בינתיים. טוב, בואו נמשיך.
איזה מילים יש בעברית שאין בשפות אחרות?
איזה מילים יש בעברית שאין בשפות אחרות? למשל, אל שדאי. צבאות. בכלל, כל השמות האלוהיים, אין להם מקבילה בשפות האחרות. היה גוי אחד בשם מרטין לותר, מייסד הפרוטסטנטיות. אז הוא תרגם את התנך לגרמנית, מעברית לגרמנית, והוא כותב בהקדמה שלו שהקושי העיקרי בתרגום העברית זה הריבוי של הכינויים האלוהיים. זה דבר קשה. טוב, אולם הלשונות והכתבים. יש לאחדים, חזרתי אחורה. כן, ובזה היתרון ללשון הקודש. לשון הקודש, הכוונה הלשון של הקודש. כן? הקודש מתבטא בעברית. לעומת הרמב״ם שסבר שהביטוי לשון הקודש זה בגלל שאין שם מילים המתארות את עברי ההולדה. אם כי יש כמה קושיות על הרמב״ם, אבל ככה הוא כתב. כן, ואף המלאכים, לכן למשל יש שאלה, ברגע שפסקה הנבואה, האם אנחנו יכולים לקיים מצווה כמו למשל קריאת שמע? כתוב בגמרא, במשנה, סליחה, במסכת ברכות, שאפשר לקרוא את שמע בכל לשון. זה מחלוקת תנאים. כן, הברייתא מבארת את זה, שיש מחלוקת תנאים, האם אפשר לקרוא את שמה בכל לשון, או שצריך לקרוא דווקא בלשון הקודש. אם צריך לקרוא את שמה דווקא בלשון הקודש, אז אנחנו כבר לא יכולים לקיים מצוות קריאת שמה. בגלל שלשון הקודש זה העברית עם הכוונות שלה, והכוונות למי הן ידועות? לנביאים. אז לכאורה רק נביאים יכולים לקרוא את שמה. אז נשאלת השאלה, ברגע שהסתלקה מאיתנו היכולת לדבר בעברית מקורית, האם אנחנו עדיין יכולים לקיים מצוות קריאת שמה? ההלכה היא שאפשר, כן? אבל זה מחלוקת מאוחרת. מחלוקת שבאה בעקבות סילוק הקודש מן השפה. ובזה היתרון ללשון הקודש, ואף המלאכים מרגישים בה יותר מבכל לשון. כן, יש מדרשים שהמלאכים לא מבינים ארמית וכו'. ועל יסוד זה אומרים על הכתב העברי, כי צורות אותיותיו אף הן אינן מקריות ולא בלא כוונה, והמכוון בהן מתאים לכל אות ואות. למרות שכולם יודעים שהכתב העברי הקדום איננו הכתב שלנו. אז זה בכלל לא משנה, מה? כן, הפעם לא כתבו בכתב שלנו, כתבו בכתב עברי קדום. היום אנחנו כותבים בכתב אשורי, שהוא הכתב היותר מקודש בעינינו, למרות שהוא מאוחר יותר, מבחינה היסטורית. אלא שהגמרא אומרת שזה היה הכתב שבו השתמשו הנביאים, בחוגים מצומצמים היו עוסקים בצורות האלה, למרות שהעם לא השתמש בהם. כן, ואל יהיה תמוע בעיניך עיון זה, אשר לפיו יש רושם לשמות הקדושים ולכל צירופי האותיות הדומים להם בדיבור או בכתב, כי קודמת לשני אלה השפיטה. רצוני לומר, מחשבת הנפש התאורה דומה למלאכים. אם על ספרים אלה, ספר וסיפור וספר מתאחדים איפה לאחד, ועל ידי זה יתחדש הדבר המשוער ההוא, כשם ששיערה הוא בעל הנפש התאורה, וכשם שדיבר בו, וכשם שכתב אותו. ולפי זה אומר מחבר הספר על האלוה יתברך, שימו לב שכבר רבי יהודה לוי לא קורא לו אברהם אבינו, אלא הוא קורא לו מחבר הספר. כן, כלומר, הוא רומז לנו. זה שזה מיוחס לאברהם אבינו, זה לא אומר שזה אברהם אבינו. לפי זה אומר מחבר הספר על האלוה יתברך, ברא את עולמו בשלושה ספרים, ספר וסיפור וספר, כל אלה אחד הם בחוק האלוה יתברך, ואחד זה הוא המקור ל-32 נתיבות פלאות, פלאות חוכמה, שהם 10 ספירות ו-22 אותיות. 10 ספירות, פה המשמעות 10 מספרים. כן, לא כמו בתורת הקבלה. כן, ספירות פה הכוונה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ו-22 אותיות, זה אנחנו מכירים, אבגדאוז, קלמן, פצקר, משהו כזה. לא. והרמז בזה הוא כי בצאת הנמצאות אל הפועל שונים הם זה מזה בכמות ובאיכות, והנה הכמות היא המספר, וסוד המספר אלוקים בעשרה, כמו שנאמר שם 10 ספירות בלימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. ויש סוד עמוק בדבר שהחשבון עומד רק על מספר 10 ולא על מספר גדול מזה ולא על קטן מזה, רק שהוא לא אומר מהו הסוד. ולזה רומז המחבר בוסיפו, אבן בחוכמה וחכם בבינה, בחון בהם וחקור בהם, ודע וחשוב וצור, ועמד דבר על בירורו, והשם יוצר על מכונו, ומידתן 10 שאין להם סוף. טוב, אז 10 ספירות, הכוונה 10 מספרים, וזה לא במקרה שהספירה נעצרת בספירה העשרונית. אז זה, נעסוק בזה אולי בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.